רבותיי, אנחנו הגענו לפסקה האחרונה בפרק ט"ז. גם הפסקה הזאת פסקה חשובה מאוד, שנגענו בה בזוויות כאלה ואחרות, אבל כאן הרב ככה יותר מחדד ומפרט. נקרא את הפסקה. הצדיקים הבהירים שרואים את כל העולם נידון בטוב, הם מזככים את הכל מצד בהירות רעיונותיהם, ומצד הזוהר של הטוב המיושר שבחפצם הטהור, הם מסלקים את כל קלקולי העולם ואת כל הרשעה מיסודם, הם מעמידים את כל התכונה של השכלות ושל הרשע של העולם בתור מסקים, שהם רק מתקנים את הזרחת ההור, מכינים לו מקום שיוכל להאיר בעולם, אבל לא מקלקלים ולא מארסים אותו. והדבר תלוי במידת האור עצמה, כי אורה קדושה מצומצמת, הלא אינה צריכה סיתומים כדי לאפשר את ההנאה מזיבה. ועל כן לגבי ערכה, כל גסות, כל נטיות חומריות וכל וחומר, כל רישה וכסילות, הרי היא בעצמה דבר מקלקל, מעוות ומחלי, והנשמה מתשתשת על ידם, והנפש מתמלה רוגז, חולי וקצף על מציאותם. מה שאין כן גורל הצדיקים העליונים, בעלי ההשכלה האלוהית הבהירה, נושאי טהרת הרצון שהאור המביק העליון שוכן בהם, פסיק, הם מכירים שהאור הטהור הוא הרבה יותר גדול מכוח העולם לשאת אותו. ועם כל זה מוכרח הוא להיות מאיר בעולם, והכרח הוא מצד טבע העולם שיהיו מסקים רבים להסתיר את האור, והמסקים הם הרישה ונושאיה, ונמצא שכל אלה גם כן מכלל תיקון סדרו של עולם הם. ולכן כל עיקר גודל צערם עלה הוא ממה שמצטערים בעלי האור המצומצם, שאין בכוחם לראות איך כל הרישה כולה איננה כי היא מסך המתקן את הזרחת האור. על כן הוא מביא הרב מאמר בזוהר, עתי משיח לאטווה לצדיקאיה בתיופתה, כלומר להושיב את הצדיקים בתשובה, להשיב את הצדיקים בתשובה, כלומר גם צדיקים, הזוהר אומר אין משיח בא, אלא להשיב את הצדיקים בתשובה. אז אם כן, אם הם צדיקים, אז הם לא צריכים תשובה. מה זה להשיב את הצדיקים בתשובה? אלא הצדיקים שמדובר כאן. ובהתעלות הצדיקים למידת התשובה העליונה, יוכר להם שהאור הגדול הוא לאין חקר, והוא מופיע בעולם בעיזוז גבורת חסדיו, ולולי המסקים הרבים שבאים על ידי כל סוגי הרשעות החומריות והרוחניות, היה העולם מתשתש מרוב זיו, ונמצא שהכל חוזר לתיקון העולם, וכל הרשעים מתקנים וחוזרים למוטב, ביותם מכירים את תפקידם, ועיקר עונשם של הרשעים בעל אשר ציירו את הצדיקים בעולם המצומצם. ואילו הצדיקים העומדים במרחבי יה, באים ומוציאים את הרשעים מכל מצרי שאול, והכל נעשה מלא עוז וחדווה, עוברי בעמק הבכה מעיין ישיתו, גם ברכות יעתה מורה, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. טוב, פסקה נפלאה מאוד, מה יש להגיד. מי ששם לב, הרב כאן מדבר על שני סוגים של צדיקים. נכון? הצדיקים הראשונים, קורא להם אחר כך הצדיקים הבהירים, קורא להם בהתחלה הרב הצדיקים הבהירים, אחר כך הוא קורא להם הצדיקים העליונים בעלי ההשכלה האלוהית. זה סוג אחד של צדיקים. אבל יש גם צדיקים אחרים, שהם, תכף נראה, נקרא להם בזהירות, צדיקים פחות עליונים. צדיקים פחות בהירים. תכף ניכנס לסוגיה, זה יהיה קצת יותר ברור. אז קודם כל, המשפט הראשון הוא כמובן מקור בגמרא, שרבי עקיבא אומר שהעולם נידון כולו בטוב. מה זאת אומרת, העולם נידון כולו בטוב, אז בואו רק נקרא את המשפט הראשון, או חלק ראשון של המשפט הראשון. הצדיקים הבהירים שרואים את כל העולם נידון בטוב. הם מזככים את הכל וכו' וכו'. כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת, אז הוא הכניס לתוכו ולתוך העולמות, כמו שכתוב בספרים, את הטוב והרע. כל מה שהוא היה בעץ, בגן עדן, במדרגת הטוב המוחלט, באופן יחסי, אז אין רע. הרע הוא הנחש, הוא עומד מחוץ לאדם. ברגע שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, שמחבר בתוכו אדם ונחש, טוב ורע, עץ הדעת טוב זה הצד של האדם, ורע זה הצד של הנחש, אם כן, האדם הוא טוב, הנחש הוא רע, ועץ הדעת הוא טוב ורע, עץ המחבר טוב ורע. ברגע שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, ממילא אומר בנו של נפש החיים בספר נפש החיים, נכנס בו ובעולמות הטוב והרע. ואז רק משוגע דומה עליו העולם כמישור. רק שיקור דומה עליו העולם כמישור. ומצד ההופעה של האלוקים במציאות, האלוקים מופיע בעולמנו בטוב וברע. תודה רבה. עכשיו, מה הכוונה שהקב"ה מופיע בעולמנו בטוב וברע? הצדיקים הבהירים שרואים את כל העולם נידון בטוב. המשפט הזה יכול לבלבל. אדם שלומד במכון מאיר, ולומד שהגרעין של הכל הוא טוב, אז הוא יכול להתבלבל ביצירת היחס הנכון בין הגרעין הפנימי שהוא כולו טוב, לבין ההופעה החיצונית שלפעמים היא טובה ולפעמים היא רעה. ואז הוא יכול חס ושלום להכשיר את השרץ. הוא יכול להגיד על הרע, זה טוב. האם זאת הכוונה? אז תרף נראה שכן ולא. הצדיקים הבהירים שרואים את כל העולם נידון בטוב. המילה נידון והמילה טוב, אלה לכאורה שתי מילים סותרות. טוב, זה טוב. זה חסד מוחלט, זה חסד אלוהים מוחלט. זה מדרגת הנותן. נידון זה דין. דין בדרך כלל אצלנו באסוציאציה הפשוטה, זה אסתר, זה קושי, זה צמצום. אז מה זאת אומרת העולם נידון בטוב? אומר כאן הרב יסוד גדול מאוד, נגיד אולי את הכותרת הכללית של הפסקה, ויותר ניכנס לפרטים שלה. הקדוש ברוך הוא מצד עצמו הוא טוב, ולכן הגרעין הנמצא בעולם, בסגולת העולם, הוא טוב. אלא, וכאן הנקודה, שחוץ מזה שסגולת העולם היא טובה, וחלק מהופעות הטוב הסגולי הזה מופיעות במציאות כטוב, יש מצד שני עוד ממד אחד, שיות והעולם הזה הוא טוב ורע, הוא מוגבל אחרי שאדם ראשון אכל מעץ הדעת, אז הטוב האלוהי המוחלט לא יכול להתקבל בעולם הזה ברמה של הטוב האלוהי המוחלט. אלא הקדוש ברוך הוא צריך במרכאות לשים איזשהו מסכה, לשים איזשהו מסך, כדי שדרכו הטוב הזה יסונן, ויתקבל אצלנו במדרגת הכלי שמסוגל לקבל את הטוב המסונן. כי את הטוב המוחלט אני לא יכול לקבל, נתקח דומה פשוטה ואני חושב גם טובה. האור של השמש, על הפלורסנט אני יכול להסתכל. בסדר. על גפרור אני יכול להסתכל. על האור של השמש אני לא יכול להסתכל. האור שלה כל כך גדול, שהמפגש בין העין האנושית לבין השמש הוא בלתי אפשרי. אז מה האדם עושה? לובש, חובש, משקפי שמש. עכשיו, על המשקפיים האלה הוא יכול להסתכל באחד משני ממדים. או חבל שהמשקפיים האלה חוצצות ביני לבין השמש, כי העין שלו והשמש לא באות במגע ישיר זו עם זו, כי המשקפיים מפרידות. או בדיוק להפך. תודה רבה שיש לי משקפי שמש, שהמסנן הזה שנקרא משקפי שמש מאפשר לי לקלוט את האור, שהוא הרבה יותר מהעיניים שלי, דרך מסנן, כלי שהעין שלי מסוגלת להכיל אותו, את האור הזה. אם כן, המשקפיים מצד אחד יכולים לראות כחוצצים ומפרידים ומפריעים, ומצד שני בדיוק להפך, כמאפשרים את הקליטה, כמאפשרים את ההופעה. הצדיקים הבהירים, אותם הצדיקים, שרואים את העולם באופן בהיר, אז הם יודעים שלושה דברים. א', שסגולת העולם זה הטוב האלוהי, ב', שחלק מהטוב האלוהי הסגולי הזה מופיע בטוב מעשי, ג', וכאן החידוש של הפסקה, שכשאתה רואה בעולם דין, שאתה רואה בעולם אסתר, שאתה רואה בעולם, כמו שכאן הרב לא מגמד את הדברים, הוא קורא לזה הרשעה ונושאיה. כשאתה רואה בעולם רשעות, וכל מי שהוא נקרא לזה נושא את הרשעות בעולם, אתה מבין שבעצם הרשעות הזאת, זה מהלך פנימי, זה לא שאנחנו מסנגרים במקום שאתה צריך לסנגר, ולא מתקנים במקום שצריך תיקון. צריך לתקן את זה. אבל ברובד הפנימי, המבט הפנימי, הצדיק הבהיר, מה הוא יודע? הוא יודע שהרשעות הזאת, ההופעות שחוסמות את הופעת האלוקות בעולם, זה בעצם משקפי שמש שמאפשרות להופיע את הטוב האלוהי דרך כל המסננים שלנו, כדי שנוכל לקלוט אותם, נקלוט אותו, את האור האלוהי הזה. אם כן, הצדיקים הבהירים, אצלם בהירים שלושה דברים: א', שגרעין המציאות הוא טוב, ב', שחלק מגרעין המציאות יוצא אל הפועל כטוב, ג', שחלק מגרעין המציאות שהוא טוב שלא יכול כרגע להתקבל אלינו, כי הוא טוב יותר מדי גדול, ואין לנו כלים להכיל אותו, אז הוא מתגלה דרך מסננים של רע. אז האמת מתגלה דרך מסנן השקר, והטוב דרך מסנן הרע, והצדק דרך מסלול אי הצדק. לכו לזה הדרך. הביטוי הזה, צדיקים בהירים, זה מזכיר איזה ביטוי אחר בזוהר, שנקרא אינה דחיברה. העין העליונה, אינה אילאה, אינה דקול החברה. עין עליונה, שעין, עין כזאת שהיא כולה לבנה. עין שרואה את הלובן שבמציאות. את הטוב, את הפנימי האלוהי הסגולי שבמציאות. שווה צדיקים, שלא אגיד לא מסוגלים, אבל הם, בפועל, הם לא מבינים שמשקפי השמש זה מאפשר את הופעת קרני השמש. אלא הם חושבים שמשקפי השמש האלה, זה מפריע להופעת השמש. אז הם נמצאים הרבה פעמים במאבק מול משקפי השמש. אבל במאבק, גם הצדיקים אלונים הם נמצאים במאבק וברצון לתקן. אבל הם יודעים שיש כאן גרעין פנימי חיובי, שכנראה הוא מאפשר את הופעת קרני השמש. אבל הצדיקים הרגילים, נקרא להם, לא העליונים, לא הבהירים, הם חושבים שאין שום מקור אלוהי למשקפי השמש האלה. אז המשיח בא כדי להחזיר אותם בתשובה. טוב, זה בגדול. ממש בגדול, בגדול. עכשיו בואו נקרא וננסה לראות את מה שאמרנו ואת הפרטים. הרב כאן אומר עוד כמה פרטים, מי ששם לי. הצדיקים הבהירים שרואים את כל העולם נידון בטוב. גרעין העולם הוא טוב. זה כל צדיק מסכים. השאלה איך העולם נידון. השאלה איך האלוהים מתגלה בעולם. אז לפעמים האלוהים מתגלה בעולם בחסד, לפעמים הוא מתגלה בדין. דרך אגב, שאני לא אשכח להזכיר את הדוגמה, מצאנו אולי דוגמה קיצונית לעניין הזה, במעמד הר סיני. חז"ל אמרו, במעמד הר סיני, במסכת שבת על מעמד הר סיני, שכשהקדוש ברוך הוא התגלה אלינו בהר סיני, הוא התגלה אלינו כמעה כמעה. והזוהר מעריך בזה גם. למה? כדי שתוכל להיות קליטה של האור האלוהי בהר סיני שהתגלה עלינו, כדי שתוכל להיות אצלנו קליטה לקבל את האור הזה. אומרת הגמרא מסכת שבת, ואף על פי כן, אף על פי שהקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, מדרג, מלשון הדרגה, מדרג את הופעת האור, אף על פי כן אומרת הגמרא, פרחה נשמתן של ישראל. כולנו מתנו במעמד הר סיני מגודל האור שלא היה לנו כלים לקבל אותו. ואז הקדוש ברוך הוא עשה תחיית המתים, וכנראה, ודרך אגב, אסור לשכוח גם שלקראת מעמד הר סיני עשינו כמה הכנות. כלומר, זה לא שהיינו פסיביים. הכנו את עצמנו לקבל את האור, והקדוש ברוך הוא מדרג את האור, ולמרות שתי הכנות האלה, מתנו. ההכנה שלנו וההכנה שלו, וגם זה לא הספיק. דרך אגב, הזוהר אומר, שכמו שהיה במעמד הר סיני, כך בתקופת גאולה האחרונה. למה הגאולה האחרונה היא כמעה כמעה? כי אם אנחנו נחיה בדור שהגאולה תופיע בפעם אחת, אנחנו לא נוכל לקבל את האור הזה. אומר הזוהר, משל למה הדבר דומה, אולי תכף נקרא אותו. משל למה הדבר דומה? משל לאדם שהיה בצינוק חשוך הרבה מאוד שנים. לא ראה אור בכלל. חושך מוחלט. ולאט לאט רוצים להרגיל אותו לצאת אל האור. להיפגש עם האור. אז מה בהתחלה עושים? בהתחלה מדליקים לו איזה גפרור. אחר כך פותחים לו איזה סדק בקיר שנקרא חלון. אחר כך קצת מגדילים את החלון. אחר כך פותחים את הדלת. וזה תהליך. רק בהמשך הדרך הוא יוכל לצאת החוצה ולטייל לאור קרני השמש עם משקפי שמש. אבל אם זה יהיה בפעם אחת, הוא לא יכול לעמוד ברוב הטובה. אני רוצה לקרוא אולי את לשון הזוהר, כי זה חשוב. יש לנו ספרים סודיים מאחורי הספרים. מי שרוצה, אז בספר מנתיבי הגאולה, זה מופיע, יש כאן כמה מקורות, מעמוד 71 וצפונה, לא מעט עמודים, ואני אקרא רק את הזוהר בפרשת וישלח, זה מופיע בעמוד 74. רבי יהודה פתח ואמר, מי זאת הנשקפה כמו שחר? יפה כלבנה, ברקה חמה, איומה כנתגלות. אומר הזוהר, יקרא וקמוה ואיתמר. אני אקרא רק אולי את הסולם, את התרגום. מי זאת הנשקפה? אלו הם ישראל. בזמן שהקדוש ברוך הוא יקים אותם ויוציא מן הגלות, אז יפתח להם פתח אור דק מדק וקטן מאוד. ואחר כך יפתח להם פתח אחר מעט גדול ממנו. עד שהקדוש ברוך הוא יפתח להם את השערים העליונים הפתוחים לארבע רוחות העולם. פירוש, שלא תתגלה ישועתם בבת אחת. אלא בדומה אל שחר, אל את השחר, שהולך ואור עד נכון היום. ועל כן נאמר אז עליהם, מי זאת הנשקפה כמו שחר. זאת הגאולה. הלאה, אומר הזוהר. וכן כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לישראל ולצדיקים שבהם, הכל כן הוא, שמושיעם לאט לאט, ולא בפעם אחת. בדומה לאדם הנתון בחושך, זה תרגום של הזוהר, ותמיד בחושך היה משכנו, שבעת שרוצים להעיר לו צריכים לפתוח לו תחילה אור קטן כפתחו של מחט, ואחר כך מעט גדול ממנו, וכן בכל פעם יותר, עד שמעירים לו כל האור כראוי. כך הם ישראל, כמו שאמר, מעט מעט הגרשנו מפניך, וכן למי שבא לו רפואה, אינה באה בשעה אחת, אלא שבא מעט מעט עד שמתרפא. אם כן, סדר הופעת השם בעולמנו, הוא נידון בטוב. הטוב האלוהי בסגולה נמצא, חלק מהטוב האלוהי הזה שהמציאות יכולה לקבל, מתגלה בטוב, חלק מהטוב האלוהי שהמציאות לא יכולה לקבל בטוב, נידון, מופיע לנו בדין. איך אומרים היום? דינים, יש דינים, כן? אז זה מופיע בדין. אבל הדין הזה זה משקפי שמש. אבל שלא תצא כאן את הקלה. זה לא מה שאנחנו מצדיקים את הרשעה. זה לא מה שאנחנו מנציחים את כל הקלקולים. אנחנו צריכים לטפל. אבל הקדוש ברוך הוא ייצור את המשקפי שמש שהמציאות צריכה כדי לקבל אותו. אז בואו רגע נחזור אלינו לראות התשובה. הצדיקים הבהירים שרואים את כל העולם נידון בטוב, הם מזכחים את הכל. זה לא רק שהם מסתכלים על העולם ככה, אבל בעצם העולם נשאר בדין שלו. אלא כשיש אנשים בעולם שהמבט שלהם הוא מבט בהיר, שמבין שכל המסקים שיש בעולם המשקפי שמש לקלוט את האור, ולא מפריעים לאור, אלא אדרבה מאפשרים את הופעת האור, עצם יש אנשים שחושבים ככה, שיש אנשים שמבינים ככה, שיש אנשים שמייחסים את עצמם למציאות ככה, זה עצמו מזכך את המציאות, כדי שהיא תוכל לקבל את הטוב דרך פחות משקפי שמש. אם המציאות יש לה כלים נמוכים, קטנים, אז היא יכולה לקבל אור קטן, אבל היא המציאות מתגדלת. דרך זה שהצדיקים במבט שלהם גידלו אותה, אז, לא, אז כבר לא כל כך צריך מסננים. המסננים הולכים ומתמעטים, כי כבר יש כלים לקבל את האור ברמתו היותר מתקדמת. הם מזכחים את הכל מצד בהירות רעיונותיהם. הרעיון הזה שאנחנו נראים עליו עכשיו הוא רעיון בהיר אצלם. ולא רק זה, כל רעיונותיהם. הוא מצד הזוהר של הטוב המיושר שבחפצם את האור. יש כאן הרבה משפטים, אני רוצה להגיע לשלב הבא. הם מסלקים את כל קלקולי העולם ואת כל הרשע מיסודם, כי הם בעצם מבינים מה שורשם, שזה בעצם משקפי שמש חיוביים, ואז מגלים את הצד החיובי שבהם, וממילא יש לזה השפעה על כל אותם הקלקולים. עכשיו הנה הנקודה שאנחנו הזכרנו. הם מעמידים את כל התכונה של השכלות ושל הרשע של העולם, כל הטיפשות וכל הרשעות וכו', בתור מסקים. מסך, מסכה, שהם רק מתקנים את הזרחת האור, מכינים לו מקום שיוכל להעיר בעולם, ממש משקפי שמש, זאת דוגמה מצוינת, אבל לא מקלקלים ולא מהרסים אותו. אומר הרב, ועכשיו זה תלוי באיזה מדרגת אור הקדוש ברוך הוא רוצה להופיע. אם הקדוש ברוך הוא רוצה להופיע מדרגת אור קטנה, אז לא צריך משקפיים. ברגע שאני פותח סדק, מסתכל מהחלון ככה מציץ עם חצי עין, בסדר, זה בסדר. אבל ברגע שאני רוצה אור גדול לקבל פני שמש, אז פה זה מסובך מאוד. לכן, אם אנחנו מקטרים על המסקים, זה מה שאנחנו מקטרים על מדרגת האור. אז לא להיות כפוי טובה. והדבר תלוי במידת האור עצמה. כי אורה קדושה מצומצמת, אור קדוש מצומצם, חלקי, מדולדל, וכו'. הלא אינה צריכה סיתומים, היא לא צריכה סתימה, היא לא צריכה מסך, היא לא צריכה משקפיים. הלא אינה צריכה סיתומים כדי לאפשר את ההנאה מזיבה. ועל כן לגבי ערכה, והיא לכן לגבי, אם הקב"ה רוצה להשפיע עלינו שפע שהוא אור קטן, אז כל מה שהוא גסות, רישות, טיפשות וכו', זה באמת קלקול. זה באמת עיוות. כי לא צריך את הרשעה ואת הטיפשות הזאת, את השכלות הזאת כמסננים לקבל את האור הגדול, כי מדובר באור קטן, אז לא צריך שום מסנן. ועל כן לגבי ערכה של האור הקטן, של האור קדושה מצומצמת, כל גסות, כל נטיות חומריות, וקל וחומר כל רשע וכסילות, הרי בעצמה דבר מקלקל, מעוות ומחלי, והנשמה מתשתשת על ידם, והנפש מתמלה רוגז חולי וקצף על מציאותה. אבל מה שאין כן גורל הצדיקים העליונים, חפותי, אולי אתם לא מבינים את החומרה של הדברים פה. אני אומר את זה קצת יותר תקיף. צדיקים קטנים, חפצים באור קטן. זה מזעזע לומר. הם לא יגידו שהם חפצים באור קטן, הם יגידו שחפצים באור גדול. אבל זה שהם לא מוכנים לקבל, שיש מסננים לקדוש ברוך הוא לאיך להעיר לנו את האור הגדול, וכי נגד המסננים האלה הם יוצאים בשצף קצף ברמה כזאת שהם לא מבינים שיש גרעין חיובי שם, שאפשר לגלות אותו וצריך לצרף אותו אל האור הגדול, והוא סך הכל משקפי שמש שמאפשרים קליטת האור, ולכן הם חיוביים בשורשם, בהופעתם הם שליליים, אבל בשורשם הם חיוביים. אבל עצם שהם מתנגדים לזה באופן טוטלי, באופן חריף, באופן קיצוני, כביכול כאילו אין שם שום גרעין של אור, זה מגלה שהם מסתפקים באור קטן. אז באמת מול אור קטן אתה לא צריך משקפיים. לקבל אור קטן אתה לא צריך שום מסנן. אבל הצדיקים העליונים, מה שאין כן גורל הצדיקים העליונים, בעלי ההשכלה האלוהית הבהירה, נושאי טהרת הרצון, והרב היה אחד מהם, שהאור המבעיק העליון שוכן בהם, הם מכירים שהאור הטהור הוא הרבה יותר גדול מכוח העולם לשאת אותו. ואם כל זה מוכרח הוא להיות מהיר בעולם, מצד אחד הקב"ה רוצה להשפיע אור גדול, מצד שני אין כוח לעולם לקבל אותו. אז מה הקב"ה עושה? מה לצמצם את האור? הקב"ה רוצה להשפיע אור גדול, לא אור קטן. אז הדרך היחידה, המנגנון של הקדוש ברוך הוא, לא היחידה, אבל אחד המנגנונים שהקב"ה משתמש בהם הוא, עוד פעם, הם מכירים שאור הטהור הוא הרבה יותר גדול מכוח העולם לשאת אותו, ואם כל זה מוכרח הוא להיות מהיר בעולם, והכרח הוא מצד טבע העולם שיהיו מסקים רבים להסתיר את האור, והמסקים הם הרישה ונושאיה, ונמצא שכל אלה גם כן מכלל תיקון סדרו של עולם הם. עכשיו תראו הפוך על הפוך, אז על מה צער הצדיקים? ולכן כל עיקר גודל צערם, הצער של הצדיקים זה לא על הרישה, הצער של הצדיקים זה על הצדיקים הקטנים שלא קולטים איך להסתכל על הרישה. רבותיי, אתם קולטים את זה? כן או לא, זה דברים עמוקים מאוד. שום דבר פה לא נפסק להלכה, אבל זה נפסק לאמונה. המבט הפנימי זה המבט. הצער של הצדיקים בחסרון המציאות, זה לא על החיסרון של הרשעה, זה על החיסרון של הצדיקים הקטנים שלא מבינים שהרשעה ונושאיה הם מסנני האור הגדול. מלא במרכאות, הרשעה לא יודעת מה תפקידה, אז היא חיה בדמיונות שהיא רוצה להיות רשעה. בסדר, מי שברחבותינו, ירחם על הרשעה. אבל הצדיקים, שהם צדיקים, ומהם אפשר לצפות להיות צדיקים בהירים, והם צדיקים פחות בהירים. והם חושבים שהרשעה היא הפרעה להופעת האור הגדול. וההבדל כאן הוא לא ש... אני רוצה לחדד את זה רגע. ההבדל זה לא האם אני נאבק בזה או משלים עם זה. ברור שצריך להיאבק בזה, צריך לתקן את העולם במלכות שדי. ברור. והרשעה כולה כעשן תכלה. ברור. אבל... השאלה אם נקודת היחס המקורית היא שיש ברישה איזה גרעין חיובי שאותו צריך לצרף לגאולה, או שהרישה היא כולה זבל זבלים, אפס אפסים, רישה שברישיות וצריך לסלק אותה מן העולם. זאת השאלה. וזה לא דק הדבר הזה, זה הבדל עקרוני איך אתה ניגש אל החיים. האם אתה ניגש ממקום של אמון בניצוץ האלוהי שקיים שם ואותו אתה מעלה ומפתח, או אתה ניגש ממקום של אי אמון ואז אתה משמיד והורס. הורס ומשמיד. זה הבדל עקרוני ביותר, ההבדל הזה. אשרנו שאנחנו במכון מאיר, שמשתדל לראות את הדברים באור הזה. רק נסיים את המשפט. ולכן כל עיקר, כל עיקר גודל צערם של הצדיקים הגדולים, העליונים, הלא הוא ממה שמצטערים בעלי האור המצומצם. הצער של הצדיקים הגדולים, זה שהצדיקים הקטנים מצטערים, בזה שהם לא יודעים איך לקלוט את הרישה כמסקים. הלא הוא ממה שמצטערים בעלי האור המצומצם שאין בכוחם לראות איך כל הרישה כולה איננה כי היא מסך המתקנת, הזרחת האור. על כן עתי משיח, בא משיח, להשיב את הצדיקים בתשובה. לאט ועל הצדיקאי הבית יופתה. ובהתעלות הצדיקים למידת התשובה העליונה יוכר להם שהאור הגדול הוא לאין חקר. אני מדלג, ולולא המסקים הרבים שבאים על ידי כל סוגי הרישות החומריות והרוחניות, העולם מתשתש מרוב זיו. וכו' וכו'. פילאי, 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 פילאי פלאות. מדהים. בבקשה, מי רצה לומר? איתמר, בבקשה.
זה מין שנינו אומרים, אז בשביל לדעת באמת את האור הגדול, אתה בכך חייב לחקור את המסך עד הסוף.
למה מסכת נקראת מסכת? גמרא נקראת מסכת, נכון? מסכת מגילה, מסכת פסחים, מסכת בבא קמא. למה היא נקראת מסכת? כי הגמרא כפי שלפנינו זה מסכה, זה מסך. יש אור רוחני גדול מאוד, גם מבחינה לימודית וגם מבחינה רוחנית, מבחינה רוחנית, והאותיות שבמשנה ובגמרא זה סך הכל איזושהי מסכה. על העומק הפנימי, גם הלימודי וגם הרוחני, שנמצא בפנים. ואם אנחנו לא יודעים להסיר את המסך שמאחורי המסכת, אז אנחנו חושבים שמה שכתוב בגמרא זה סיפורי. היו היה מקרה שקרה בשכונה של אביי, ובאו אנשים לשאול את אביי מה לעשות, והוא אמר להם איקס. אז מה זה מעניין אותי עכשיו? מה זה קשור אליי? לכן מי שלא לומד מסכת, כשמגמתו היא להסיר את המסכה, אז הוא בערפה לגמרי. הוא יכול להגיע למסקנות הפוכות לגמרי ממה שנמצא מאחורי הקלעים. אם נגיד בצורה של ילדים, לא יודע אם מישהו פעם ראה איך ילדים קטנים, שלא למדו את הטריקים של החיים, מגיבים שהם רואים תיאטרון בובות. ראיתם פעם? הם בטוחים שהבובות מדברות. שהבובות זזות. אחרי זה חושפים להם מה קורה מאחורי הקלעים, מראים להם את החוטים, מראים להם את האנשים, הם בהלם. אז אם אנחנו לומדים גמרא, כמו אותם ילדים שרואים את מהמסך והחוצה, אנחנו בתיאטרון בובות. כן, הערה שנייה. איי, איי, איי. אשריך שאתה במכון מאיר, אני אגיד לך. שאתה פוגש את הרב ביגון שרואה כל דבר שהעולם נידון בתו. העולם נידון בתו. זה דין, אבל זה טוב. אני לא מבין את השאלה, מה התיקון של מי?
דוגמה בחיים של משהו שאתה מתקן. אבל היא שונה בין
אם
מתקן אותה צדיק קטן
או צדיק בעיר. אם מתקן אותה צדיק קטן, אז הוא לא מתקן אותה, הוא רוצה לסלק אותה. כשצדיק קטן רואה מכונית נוסעת בשבת, הוא בתוכה בן אדם. אני אקרא איש ישראל, יהודי. אני מגזים בכוונה, אני הולך עד הקצה. מבחינתו, אני מגזים בכוונה, כן? חס ושלום לזלזל בצדיקים קטנים. חבל שהיהודי הזה בכלל נמצא בעולם. בוא נסלק אותו, לפחות מהשכונה שלי, שלא יצא בשכונה. אבל צדיק עליון, אבל אתה יודע איזה נשמה יש פה? איזה גודל אישיות יש פה? מסופר סיפור על רב לוי יצחק מברדיצ'ב, אם אני זוכר נכון, שפעם אחת ראה יהודי מעשן סיגריה ביום כיפור. אז הוא ניגש אליו. קודם לסיגריה, אני חושב סיגריה. אז הוא ניגש אליו, אומר לו, כבוד יהודי, אתה בטח לא יודע שהיום יום כיפור. לא, לא, אני יודע. אתה בטח לא יודע שאסור לשן סיגריה ביום כיפור. לא, אני יודע. אתה בטח הרופא אמר לך שאתה צריך לשן סיגריה או משהו כזה. אמר לו, הרופא לא אמר לי. הלך רב לוי יצחק מברדיצ'ב בצד ואמר, ריבונו של עולם, איזה יהודים דוברי אמת יש לך בעולם? אתה מבין מה ההבדל בין צדיק גדול לצדיק קטן? צדיק קטן שאי אפשר לקרוא, לא הייתי קורא לו צדיק, היה שורף את האדם עם הסיגריה. זה לא מצחיק, רבותיי. כי אם החברה הישראלית הייתה קולטת לתוכה צדיקים עליונים, צדיקים בהירים, מזמן כולם היו חוזרים בתשובה. אלא לצערנו הרב, הדברים מצטיירים כצדיקים פחות עליונים. ואז באמת זה יוצר נתק. טוב, אני לא רוצה לאבד את הפסקה הזאת לשיעור אחד של 25 דקות. חבל. מחר אנחנו נחזור מההתחלה. וננסה לחפור בפסקה הזאת עוד כמה דברים. בסדר? טוב, יישר כוח, ברוכים תהיו.